שבוע טוב, חודש טוב, בית משבט, יום ראשון, תשע"ז, ואני רוצה לדבר על מי שנדון בנושא הזה, מה שכתוב בלוח, כולנו מכירים, למעשה אנחנו עושים מפגש עם תפיסה, תפיסת עולם, שאנחנו עושים אותה בכל מיני מפגשים בחיים, ובואו נראה ככה בשביל להתחיל, מי היה הראשון? בהיסטוריה של עם ישראל, אני מדבר על ההיסטוריה הרחוקה, שאמר מעט ועשה הרבה. כי אנחנו מכירים המון אנשים שמדברים הרבה, אבל עושים מעט. יפה אברהם אמינו, מתי? יפה אברהם מלאכים אליו, ואז הוא אומר להם דבר אחד, ועובצה הרבה מעבר. שם כן, אמר מעט ועשה הרבה, כן, זה אברהם אמינו עוד הרבה הרבה לפני המשנה שמדברת על כך באופן ברור, ואומרת אמר מעט ועשה הרבה. אבל השאלה, אתה מוכן להסתובב בבקשה, השאלה שיש לנו לגבי האמירה המרובה והעשייה המועטת, או העשייה המועטת והאמירה הרבה, היא לא רק תביעה בצד המעשה. יש דברים שאנחנו עושים אותם, אבל יש דברים שאנחנו גם חייבים, ואני חושב שבכל דבר אנחנו מוכנים, צריך לחשוב, צריך לכוון את הדברים, ואתם מכירים את הפעם שניים שהתחרו מי הקולע, הצלף, הטוב ביותר מכולם? מכיר את התחרות הזאת? היו שניים שנשאו תחרות בינלאומית, מי הצלף הטוב ביותר בעולם? והתחילו להתאמן, היו אימונים, 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 מספיק, והיה אחד שאמרו על עצמה, זה כל כדור בול מלט. יש עיגולים, נכון? מכירים את זה? וכל במרכז, כל כדור במרכז. אמרו לה, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, כי יש גם במה שנקרא טעות. כי זה קורה. הכל מאה, זה משהו לא נורמל. נו, מה טוב, היה אחד שבאמת היה קרוב למאה. כלומר, היו לו פספוסים פה ושם, אבל בסך הכל היה קולע במרכז. ואז התחילו לחקור, כי שניהם הגישו מועמדות. התחרות, אף אחד לא יכול היה לגבור עליהם. ואז החליטו להעמיד איזו חברה כזו של מעקב, כן, מרגלים. הם היו מתחרים, הם היו מתאמנים, ואמרו להם, אוקיי, יש עכשיו מסלול. המסלול צריך ללכת בכל מיני מקומות, ואז אתה נתקל פה, נתקל שם, ואתה צריך להגיד באש ולראות, ואז מסמנים מטרה איפה שפגעת, והכל בצדק. טוב, אבל לפני שהגיעו לתחרות הסופית, הם מתאמנים. ושלחו צמד לעקוב אחר האחד, לעקוב אחר השני, מיני רואים שהאדם שיש לו מה שנקרא כמעט 100% פגיעה, הוא בא, כוון, יורה, תשמע, כאילו להיות יפות מאוד. השני היה הולך, יורה, טרח, מגיע לשם, מוציא צבע, עושה את העיגולים מסביב לחור, הכל באמצע. יש לנו שני דרכים להגיע למטרה. אחת, לכוון למטרה ברורה, ושני, סתם לראות ולצייר מסביב מטרה. ברור שמי שסתם יורה ומציין את זה למטרה, הוא לא פגע אף פעם בכלום. הוא פגע, אבל לא במטרה. הוא ירה, אבל שפגע כדור, פגע. כשאנחנו מדברים בדבר הזה, בהלכה בבוקר, בדינה שקמת הבוקר, אנחנו מדברים על השלב שבו דיברנו בשיעור הקודם, על המשמעות של לקום בחצות לילה ולבכות על החורבן. תסתכלו את זה במקום מספר אחד, אומר השולחן ערוך באורח חיים. אתם רואים? הנקודת עליו בעורף, סימן א', סימן ד', טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות ולא כוונה. כלומר, יש באמת חשיבות לאיכות ולא רק לכמות. אתם מכירים את העניין הזה, הוויכוח הקבוע בעולם, מה צריך יותר שיהיה, כמות או איכות? איכות. ובאמת, זה לא חתוך, זה לא דבר פשוט להגיד כדי ככה או ככה, כי תלוי במה. יש דברים שבאמת אני מעדיף כמות.
מאוכף.
כי האיכות היא זהה, כן? אני, אם אני קונה בחנות רשת שיווק כזו או אחרת, פירות או ירקות או מוצר אחר, ויש מבצע, כן? אז הכל אותו דבר. ואני יכול לקחת יותר במחיר זול, אז מה הבעיה? בבקשה, שיהיה הרבה. מצד שני, יש דברים שאני לא מוכן לקבל אותם הרבה, כי האיכות הולכת ופוחתת ככל שיש לי יותר. אז אני מעדיף מעט, אבל איכות. אני יכול לקנות דבר מסוים במחיר יקר ולקבל אותו עם איכות גבוהה. ואומרים לי לא, אם אתה קונה שתיים, אתה מקבל עוד שניים, שלושה נלווים במחיר פחות, אבל הם לא בדיוק אותה איכות וכו'. אתה אומר, עזוב, לא עזוב אותי, תן לי את המחיר. אני רוצה את המכשיר האיכותי. כלומר, זה לא דבר שהוא חתום. אי אפשר לחתוך את הדבר הזה, הוא משתנה מדבר לדבר. אם כן, שבא השולחן ערוך ואומר, טוב, כן? טוב, מה שכתב בלוח, מעט תחנונים בכוונה, מהרבה ולא כוונה, כבר נחזרים פה על מצב שבו האדם מתכונן להתפלל, אדם מתכוון לומר תיקון חצות, אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומדבר. עכשיו, האם אני, כשאני עומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, או להתחמל לפני הקדוש ברוך הוא, מה אני אמור לעשות עם זה? האם לדבר, מה שנקרא, בשצף, בשצף, ככה, להכניס כל דבר, להוציא את הכל, או לדבר בצורה מכוונת ומובנת לי מה אני רוצה. הרי לא ייתכן שאנחנו נעמוד מול הקדוש ברוך הוא ונאמר לו משהו בסגנון של... הבנת משהו? גם אני לא. זה לא ברור לי. כלומר, לא מתנת זה שהקדוש ברוך הוא קורא מחשבות או לא, זה לא העניין. העניין הוא מה אתה. איפה אתה, אם אתה מבין את מה שאתה רוצה או לא מבין מה שאתה רוצה. מה אתה אומר, כשאתה אומר לא, למה אתה מתכוון? כשאתה אומר כן, למה אתה מתכוון? כשאתה אומר אני רוצה, ואתה מסביר מה אתה רוצה, אתה באמת רוצה את זה? או כשאתה מערב בתוך הרצון שלך גורמים או דברים נוספים שהם לא בהכרח מה שאתה רוצה, אלא זה הלך איתו ביחד, נדבר. אדם יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני רעב, רוצה לאכול. מה המטרה של האדם הזה?
לאכול.
להיות שמח. האכילה היא הדרך.
אבל העיקר להיות שמח.
בסדר, אבל להיות שמח, יבוא הקדוש ברוך הוא, ייתן לו בגט, והוא יהיה שמח בבגט. המטרה שלך מה היא? לאכול? זה העניין שלך. אז אם אתה רוצה רק לאכול, אני אתן לך אולי כמות עניבה של אוכל ותאכל. אתה נותן לי אחד לך שרים מלעיסה. שמח, לא תהיה. כי האוכל הזה לא מצביע. טוב, מה הרעיון המרכז, הממקד של הבקשה של התחנות? לכן אומר לנו השולחן ערוך, טוב, מעט תחנונים בכוונה. כשאתה מכוון, מבקש דבר, יותר טוב שתהיה ממוקד ותבין מה אתה רוצה. ולא סתם תדבר. כי, מה אתם רואים? אם אתה בעצמך בסוף לא מבין, או שכחת מאיפה התחלת. ואתם מכירים את הקטע הזה, נכון? שאנחנו עובדים, מבקשים משהו, אנחנו מתחילים בנקודה אחת, פתאום מוצאים את עצמנו באיזה מקום אחר שבכלל לא... לא היה בתכנון. אתה אומר, רגע, מה הקשר בין זה למה שביקשתי קודם? לא יודע, הבלבלתי. כי אתה עושה את הדברים בלי כוונה. וכשעושה דברים בלי כוונה, בואו שכל אחד רגע יסתכל על עצמו פנימה, ויגיד כמה פעמים בחייו יצא לו לומר, אוי, סליחה, בלי כוונה.
הרבה.
נכון? אתה לא קיר, אתה סתם, פעלת, אמרת, עשית, בלי לחשוב. ואתה צריך לבקש סליחה, להגיד לבי כוונה. כי למה? בשורה התחתונה יצא משהו אחר. לא מה שרצית, לא מה שביקשת, לא מה שהתחננת, לא מה שלא יודע מה. יצא משהו אחר. אתה צריך להתנתן. אוי, בלי כוונה, בלי כוונה. נו, זה פשוט שזה בלי כוונה. לכן, בואו נסתכל על זה בהקשר של הדברים שאנחנו מתחילים בבוקר, ומי רוצה לקרוא בבקשה במקום מספר אחד, כן, בקרוא בבקשה, תחבו.
שמחת ערוך, אור החיים, הלכות, הנדת אדם בבוקר, סימן א', סימן ד'. טוב מעט וחנונים בכוונה, מערבות ולא חבלה.
יפה, אתה אומר את אז, ואור על אור החיים, על הסימן הזה, אבל בצעים קטן ג', אומר אתה לתורי זהב, ואומר רגע, בואו ננסה להבין מה אומר לנו השולחן הרב. אומר התז, וקשה, יש פה קושיה, אומר התז, לא מבין את השולחן ערוך. ישבתי, למדתי, עיינתי, ולא מבין מה הוא רוצה. כי שימו למה הוא כותב. כותב השולחן ערוך במקום מספר אחד, שימו לב, טוב מעט תחלונית בכוונה פסיק, מהרבות ולא כוונה נקודה. אומר התז, תסתכלו, קשה, ממה נפשך? כלומר, באיזה צ'אט שלא יהיה, לא ברור. למה לא ברור? אני קורא. אם העיר תחילה במרבה בכוונה, למה שווה עם הממין? תגיד, טוב, הרבה תחנונים בכוונה. מה העניין שלך? מה הנקודה המרכזית שלך? הרב מרן שולחן ערוך. שיהיה בכוונה, נכון? זה העניין שלך. הרעיון המרכזי שלך אומר התז, שהדברים יהיו בכוונה. אז תכתוב, טוב, הרבה בכוונה. מזה אני אבין ש... שמה? שמי שלא יכול לעמוד בכוונה, אז מה הטוב? שימית, העיקר שיהיה בכוונה. כלומר, מה הנקודה המרכזית שלך בדיון? התחנונים או הכוונה?
הכוונה.
הכוונה. אז לכן אני לא מבין, אומר התז. וממשיל לו אומר, הוא משווה את זה עם הממית, האם זה דומה, ממית או מרווה? המרכז זה הכוונה. אז למה אתה כותב, טוב, תחנונים, כן? מעט תחנונים בכוונה, מי ירבות בלא כוונה. הוא ממשיך התז ואומר, בסדר, ואם בלי כוונה, טוב, נדע עכשיו הפוך. ואם אתה מדבר בלי כוונה, למה אמר אחר כך כי טוב יותר? כלומר, אם אתה בא ואומר שטוב יותר לעמוד בכוונה, אז הוא חוזר על עצמו מכל הכיוונים, המטרה המרכזית היא הכוונה, צריך לכוון בדברים שאתה מדבר. אז מה זה אכפת לי, חשוב לי זה, הרבה או מעט. אתה יודע לכוון, תכוון, זה דבר בלי סוף, אבל שיהיה בכוונה. מה השוגי? למה להשוות בין מעט להרבה? ממשיך הלאה ואומר התז, בגמרא, בסוף מסכת מלאכות אומרת הגמרא, אמרי אחד המרבה ואחד הממית, זו עוד קושיה. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, אז מה אכפת לך את זה הרבה או מעט? השאלה אם האדם בבקשה שלו, בתחנונים שלו, הוא מכוון את ליבו לשמיים. כלומר, הוא אומר, זה, אני פונה לשם, אני בא מלב נקי, אני בא מלב שאני יודע שאני מדבר עם השם. אני מתחנן לקדוש ברוך הוא. אם אני כיוונתי או לא כיוונתי, אבל אני עומד עם השם. באחד המרבה, באחד הממית, אבל זה בסדר. אם זה לשם שמיים, אין בעיה. למה אתה, השולחן ערוך בא ואומר, יותר טוב למעט בכוונה? תן לו שהרבה לשם שמיים. מה הבעיה? לכן, הוא מביא את הזאת דוגמה, שימו לב, במסכת שבת בפרק ראשון, רבא חזיה לרבי מנונה. רבא ראה את רבי מנונה, שימו לב, מתפלל. שימו לב, מקור מספר 2, בתז, שורה רביעית, 50. רבא ראה את רבי מנונה מתפלל כמעריך בצלותי. היה מעריך בתפילה, מעריך בתפילה. רבא רואה אותו, ואומר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מה זה העריכות הזאת? אתה מתפלל, זה חיי שעה, זה לעכשיו. תלך, חבל הזמן, תתפלל מהר, תפלל דוקדק, מעט, בכוונה, וכתימת תורה, זה חיי עולם. התורה היא לכל הזמן, התפילה היא עכשיו, זה עכשיו וזהו. זה להיום, זה חיי שעה. אתה מפקיר דבר חשוב יותר בשביל משהו שהוא זמני, כך אומר רבא. כלומר, לשיטת רבא, התורה היא החשובה, ולכן התפילה תהיה מעט בתחנונים ושלום על ישראל. לא להאריך. טוב, והוא סבר, זמן תורה לחוד, ומה אומר רבי מנונה? נכון, אבל תורה זמנה לחוד, ותפילה זמנה לחוד, כלומר לא זה מול זה, אלא יהיה זמן תפילה ויהיה זמן תורה. ובזמן תפילה צריך לכוון אפילו הרבה בכוונה. זה יתפלל הרבה, אבל בכוונה. זה למעשה שתי שיטות של רב רבא ורבי מנונה. הוא ממשיך הלאה, טוב, אני אדלק כאן. תראו כולם למקום מספר 3 בתורת הרב קוק, מוביל אותנו עכשיו לאיזו חוויה מעניינת בתפיסה הכללית של תפילה הוא בכלל לרעיון של מה שכתוב בלוח בסימן א' או ד', האם להרבות בכוונה או להמעיט בכוונה. הרב קוק מדבר בשמונה קבצים על שאלה שאני אשאל אתכם עכשיו. רבותיי, תחשבו שנייה. אנחנו עומדים להתחנן מהקדוש ברוך הוא, אם זה תיקון חצות, אם זה על חולה שיבריא, אם זה על פרנסה שתבוא, אם זה על שלום על עם ישראל, אם זה על כל דבר ודבר שאדם צריך בפן הפרטי או בפן הכללי. איזו חוויה אדם שעומד להתפלל אמור לחוות בתפילה? כן, שהוא יחזור? או שזה דחו, דחו בפתוח. רבותיי, איזו חוויה? תראו לכם, אני עכשיו בא להתפלל. אתן לכם רמז. הרב מדבר על שתי סוגי חוויות שאדם אמור או יכול להרגיש בתפילה. תחשבו רגע. רגע, לא שבוע. תסתכלו בבקשה אתכם במקום מספר 3. במקום מספר 3 הרב קוק זצ"ל בשמונה קבצים, כמו שאתם רואים, קובץ הראשון בדף רפ"ב, הרב לוקח אותנו להבנה עמוקה יותר של משמעות התחנונים, משמעות התפילה, הבקשה לפני הקב"ה. שתי חוויות, וכל אחת מהן היא חוויה עצומה, אלא שהיא במדרגה אחרת. דוגמה, יש פה מישהו שפעם היה בלונה פארק? יופי, יש פה חבר'ה שהיו על הגלגל הגדול הזה שמסתובב?
כן,
נכון? שמתם לב שהגלגל הזה מסתובב, אתה יושב על הכיסא, אתה בכיסא בודד או שניים, יושב על הכיסא, שמתם לב שכבר מתחילת המסע יש אנשים שנמצאים אחד מעל השני, נכון? אחרת זה לא יהיה, יש מדרגות. אבל דבר מאוד מעניין, כשהגלגל מתחיל להסתובב, בסופו של דבר כולם, לא יוצא מן הכלל, נמצאים בשלב כלשהו במהלך התנועה של הגלגל באותו מקום. כלומר, כל אחד מבקר באותה נקודה שבה מישהו אחר היה לי קודם. נכון? הוא מתואב. כן. וכולם נמצאים בשלב כלשהו באותה נקודה, וכולם מתחילים בנקודות שונות. כלומר, כל אחד מתחיל מנקודה א', אבל כולם נפגשים באותה נקודה.
מה הבעיה?
שום בעיה, זאת אומרת, הבעיה. כשאנחנו מגיעים לתפילה, כל אחד ואחד מאיתנו מגיע מנקודה אחרת. כל אחד ואחד מאיתנו מתחנן לקדוש ברוך הוא מנקודת מוצא שונה. כי הוא אישיות שונה, כי הצרכים שלו שונים, ההבנה שלו שונה, אבל כולם נפגשים איפה?
בסוף.
בטקסט. כבר כולם נפגשים בתפילה באותה נקודה. הטקסט הוא זהה. בתוך זה אומר הרב קוק, יש שתי מדרגות, שתי חוויות שהמתפלל, המתחנן, חווה. מי רוצה לקרוא את דברי הרב זצ"ל? יונתן, בבקשה, 3, הראיה.
הראיה שמונת קבצים קובץ א', רפ"ב. שתי שיטות הן דרכה של התפילה, השיטה המיסטית והשיטה הרציונלית.
ומה זה השיטה המיסטית? מיסטיקה, הרוחנית. השיטה הרוחנית, בסוגריים, שווה קבלית או לא, אבל השיטה הרוחנית והשיטה הרציונלית, מה זה השיטה הרציונלית? המציאותית. אתה איתנו? כלומר, שתי שיטות יש לנו בחוויית התפילה. השיטה הפנימית והשיטה החיצונית. בסדר? אדם מתפלל בדרך כלל על מה? על מה שהוא צריך. עכשיו, בתפילה יש לנו את הטקסט שקבעו חכמים, נכון? ויש לנו בשומע התפילה מה? בקשות אישיות. נכון? עכשיו נזכרתי, השיעור יהיה לעילוי נשמת מרצה רבת רבי חיים וסלמה, עליה השלום. דומה של אשתי, עליה השלום, ויום הפטירה. אוקיי? זאת אומרת, החוויה המיסטית הזו אמורה לקחת אותך ואותי לאותו מקום. מה אתה אומר? ודאי שלא, למה? כי אני מבחינה רוחנית נמצא במקום אחד ואתה במקום שני. איפה כן אנחנו נפגשים? בתפילת הרציונל, בתפילת המציאות. כי לי כואב היד ולך כואב האוזן, אבל שנינו רוצים להיות בריאים. כלומר, זה לא משנה באיזה מקום לי צר, אבל צר לשנינו. שנינו להתפלל על פרנסה, ואתה צריך סכום מסוים, ואני אתן סכום אחר. אבל שנינו להתפלל על הפרנסה. כלומר, בנקודת הרציונל, בנקודת המציאות, התפילה שלך ושלי היא זהה. כלומר, זה צרכים של בן אדם. בתפיסה הרוחנית, הפנימית, אני מרגיש בצורה אחת, אתה מרגיש בצורה שנייה, אנחנו לא זהים. אוקיי? יורדה, תמשיך.
הראשונה מבאר את קשר העולם עם האדם, במדלותיו כולן, ומראה בעליל שהבעת הרצון הנפשי של האדם בהתאבקו באלוהים, הרי היא פועלת ביותר את השיטה הרציונלית אינה...
רגע, רגע. כלומר, השיטה המיסטית, הרוחנית, מה היא אומרת? היא מפגישה את האדם עם מה שלמעלה ממנו. למה? תסתכלו מה אנחנו אומרים בתפילה. עכשיו אתם פעם על המילים של התפילה, בואו נתמקד רגע בתפילת 18. תסתכלו מה אנחנו עושים בתפילת 18, מה אנחנו אומרים בתפילת 18. הדבר המשותף בכל התפילה ב-18, מה היא? למדנו את זה, הזכרנו את זה באחד השיעורים הקודמים של ליקוטי מוהר"ן. לא, בעיון תפילה. שאנחנו... בלי הקדוש ברוך הוא, אנחנו אבודים. השיבנו, סלח לנו, רפאנו, סלח, השיבנו. כל הזמן תביא, אנחנו מסכנים, אין לנו, אנחנו חסרים בלעדיך, אין לנו קיום. זו התפילה. בצד הפנימי העמוק שלה. להגיד לאדם, רגע, תפוס את מצבך בעולם, המצד שלי, היא מראה לך את הקשר שלך אל העולם. הנה אתה פה, אתה פועל במציאות. ולכן הוא נתן לקרוא את הצד הרציונלי.
השיטה הרציונלית אינה מכירת את הסתרים הנפלאים הללו, והיא מכנסת את התפילה כולה לתוך המערכת המוסרית, הפסיכית, הפיוטית. האדם מתרומם על ידי ציורי תפילתו, נפשו תזדקן, ומדותיו יתגלו.
יפה. כלומר, התפילה המציאותית מביאה את האדם, כמו שאומר הרב, להתמודד עם עובדות חיים. והעובדות החיים הן לא רק בפן הפיזי, אלא גם בפן הנפשי, כי אנחנו מושפעים נפשית ממה שקורה לנו במציאות. כשאדם קשה לו, אז הוא לא כל כך פוצח בריקוד והוא לא כל כך שמח. זה משפיע על הצד הנפשי שלו. ומה הוא קורה? לאן זה מוביל אותו? אם הוא אדם בריא, בסופו של דבר זה מוביל אותו למה? הוא יבקש עזרה, הוא יתחנן על נפשו. ובמילה, פה אנחנו נפגשים עם ההלכה. כל כך כואב לי, כל כך קשה לי, ואני עכשיו עומד ועומד להתחנן? וואו, מה עכשיו? הרבה או מעט? בכוונה או שלא בכוונה? מה אני? מי שפעם שמע על המושג הזה שנקרא התבודדות?
כן.
הלו? שמעתם או לא?
כן.
מה זה? מה עושים?
להיות לבד.
לא, להיות לבד, אני יכול להיות בבית לבד, נו. מה זה התבודדות?
לדבר מה שם כאילו.
עוד לפני, בואו ננסה להבין, כן, נכון?
משהו מלשון כאילו בודד.
יפה, בודד, שימו לב. ראיתם פעם חוטי חשמל? כן. הרי זה חוט מדי חוט מן הרושם, כי הוא מוליך מהיר, כן? ומה הוא עטוף?
מבודד.
כלומר, זה משהו שמנתק אותך ממה? מגורמים חיצוניים. זה נקרא קודם כל התבודדות. אתה גם יכול להתבודד איפה? בתוך 100,000 איש, ולהיות בהתבודדות. כלומר, צריך איזה משהו שמנתק אותך מהשפעות חיצוניות, דבר ראשון. בסדר? זה
התבודדות.
אתם מדברים עכשיו מה הצד הטכני של ההתבודדות. להיות לבד, כן, יש כאלה הולכים ליערות, יש כאלה הולכים לכל מיני מקומות להיות לבד. הם לבד שם? זו טעות. מישהו פעם מסתובב פה, אני עשיתי פעם כמה פעמים התבודדויות, מישהו פעם עשה את זה ליער?
ודי נחשב
חוץ של יער. כן, שאתה לבד, כן. אתה לבד?
כן, כן.
מה פתאום? יש שם נחשים, רכבים ובעלי חיים, כולם משמיעים קולות, אתה לא לבד בכלל. אבל מה אתה כן לבד? ניתקת את עצמך
מהסביבה שלך.
מהרעשים ורעשי הרקע. מהרעש רקע. וכשהולכים להתבודדות, הולכים מה? בלי פלאפון. כי אם אתה רוצה להתבודד עם פלאפון, אתה לא בהתבודדות. אתה מחובה, לא משנה, אתה מחובה. וכל הרגע מישהו יכול לשלוח איזה צפצוף ואתה תקפוץ, זה כמרנו עם ההתבודדות. כלומר, למעשה, כשאנחנו מתברברים על המצב שבו אני נפגש עם הרציונל, עם מציאות החיים הפיזיים והנפשיים, דוד, אני מבין שאני בדילמה. לא? אתם מכירים? האם אני מתחנן מעט ובכוונה? כלומר, אני חושב על מה שאני מדבר. אני בטוח שאנשים פה ישבו לא פעם אחת, תעזור, תניח, וראו או שמעו קצינים. מדבר על קצינים בכירים. מסגן אלוף ומעלה, שכשמראיינים אותם, וגם אחרי שהם כבר באזרחות, איך הם מדברים? שמתם לב פעם איך הם מדברים? הם מדברים, עולים בטונים ויורדים, אבל הם מדברים מתוך מילה עוקבת מילה. מה כמו שאני אדבר אתכם עכשיו? למה? מדוע? זה סגנון הדיבור. תשימו לב, אין בעיה, זה מצוין. מלמדים אותך לדבר מתוך מחשבה. אל תדבר סתם. דבר מתוך מחשבה. עכשיו, על מנת שאני אוכל גם לחשוב וגם לומר, אני לא יכול לרוץ במילים שלי. אני אדבר. ואני אומר, אתם רואים, אני מדבר פה. אבל המילים הן צריכות להיות באופן שהן נחקרות. ואז, כמו שראינו את קושייה של התז, אז שיהיה הרבה, אבל שיהיה בכוונה. ולמעשה מה שאומר לנו הרב, שאנחנו בתפילה נפגשים עם שני מימדי חוויות. החוויה הפנימית שלא תמיד אני מרגיש אותה, והחוויה הרציונלית היומיומית שאני מרגיש אותה, איך אומרים? טוב מאוד, כי אני חי אותה. תסתכלו בבקשה במקום מספר 4. אם כן, יש לנו קצת שאלה. רוצה לקרוא, אדוני הכהן? בכבוד, 4.
מסכת ברכות כמובן.
בכל בבקשה.
מסכת ברכות כמובן עמוד ב', איתמר.
איתמר.
איתמר, רבי יוסי ברדלי,
אני לעם. אמר.
תפילות אבות תקנו, רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תלמידים.
תקנו, כלומר יש לנו מחלוקת ידועה, מי תיגן לנו את התפילות? וכשמדברים על תפילה, הכוונה היא על איזה תפילה? 18, נכון?
כן.
מי תיגן את זה? האם זה בגלל האבות שאברהם אבינו תיקן תפילת שחרית?
כן.
כן, בצדר, ומנחה, יצחק ויעקב, הרבי, בצדר. עוד. זה נגד קורבן תמיד של שחר, שחרי, קורבן תמיד של בן ארבעים מנחה, וכן, מה עם ארבעים? אלא כל מה שעדיין לא התעכל על המזבח, משאירים אותו כל הלילה. הם מורים לעוד כל מיני איברים אחרים, וזה השלישי. בין זה ובין זה, תסתכלו מה אומר הרמב״ם. מי רוצה לקרוא את הרמב״ם? יהודה. קרא בבקשה הרמב״ם, במקור מספר 5. בספר המצוות. עשין ה. מצוות עשה, ה. שציוון.
הוא ציוון לעבוד, וכבר
אכפה
זה הציווי
פעמיים. פעמיים, יפה, באומרו.
באומרו
ועבודו. ועבדתם?
ועבדתם,
אשר ימיכם,
ואמרת
אותו,
תעבוד.
תעבוד.
תעבודו,
ומה? ואף על פי? בסדר, אתה רואה?
ואף על פי שזה הציווי, הוא גם כן מהציוויים. הכוללים כמו
שדיברנו
בשורש השם, הנה יש בו ייחוד אחד שהוא ציווי לתפילה.
ייחוד אחר שהוא ציווי לתפילה, לפי הרמב״ם אם כן, התפילה היא מצווה מאיפה?
מהתורה.
כלומר, אנחנו חייבים להתפלל מ... התורה, זאת אומרת, היות, יש לנו שני פסוקים שמדברים על עבודה, לעבוד את השם אליכם, והרמב״ם אומר, זו תפילה, אחרי ציווי דאורייתא להתפלל, אם כן, מה זה כל כך חשוב לעניין שלנו? טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבה שלא בכוונה, זה אומר שאני חייב, שאני מתפלל מה לעשות מדאורייתא. לכוון למה שאני אומר, זאת אומרת להבין את מה שאני אומר ולא רק לדקלם. כן,
יש בזה כשאמר לעשה תפילת אוקיי מהן תפילתו בו,
זה משנה, נכון, זו המשנה, אנחנו נראה אותה עוד מעט, זה המקורות עם מלות פרזה בירושה, זה נצרת ברכות. אם כן, כשאנחנו מדברים על תפילה, אומר הרמב״ם, זה חיוב מדאורייתא לכוון במילים שאתה אומר, ככה לפחות נשמע בספר המצוות. בסדר? הטוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה, לדעת הרמב״ם מה זה הטוב הזה? זה חיוב דאורייתא. אתה חייב להתפלל בכוונה. בסדר? נמשיך הלאה. מה אומר יהודה? יהודה, אתה יודע מה המיוד? קרא לנו בבקשה מקור 6 ו-7.
דברים,
פרק י"ג,
שמות
שמואל,
מצוותה
שאין לכם לצוות אתכם היום לאהבה, את השם אלוהיכם. ולעובדו בכל יום ובכל 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 כשאתם רוצים לבקש משהו מההורים, או מחבר, או מדוד, או מסבא, מסבתא, אתם חושבים על זה ואתם באים, ואתם מבקשים את זה בדחקות?
כן.
בדחקות. אתה מבקש את זה מכל הלב. אה. אתה מתכוון למה שאתה אומר. אתה לא אומר את זה טוב, יאללה, איך זורק את זה משפט. אתה בא, אתה מחבר, אתה ניגש אחרת. כשאתה רוצה משהו, אתה מכוון אליו. אז אתה מכין את עצמך אליו. ואתה לא סתם שולח משפטים. נכון או לא נכון? אמת או לא?
אמת.
זאת אומרת, זו התפילה הרציונלית, זו המציאות. זאת העובדה. ככה עושים. זה המפגש שלנו עם החיים. אז אם כן, טוב, תחנונים בכוונה. אתה מכוון מטרה. אתה יודע מה אתה רוצה, אתה צועד למטרה. אלחנן, מה אתה אומר? אתה רוצה לקרוא מה הרמב"ן חולק על הרמב"ן? בשבע, בשמונה? לא. מי רוצה לקרוא יונתן? איתמר, תקרא לו. מי רוצה לקרוא שמונה? כן, יונתן. השגות הרמב"ן עשין ה'.
ועיקר כתוב להודות בכל אורחים. מצוות עשה שתהיה כל עבודתנו לעת יתעלה בכל לבבינו, כלומר בכוונה רצויה שלמה לשמור ואין נראו רע. לא שנעשה מצוות בלי כוונה או על הספק אולי בא לתועלת, כי אינם ואהבת את השם אלוקיך בכל ברכה ובכל נפשך ובכל מלמדיך, שהמצווה היא לאהוב את השם בכל יום ולב שיסתכל ממוסר נפשם ובמו.
כמו אומר הרמב"ן, לא, זה לא מצווה דאורייתא להתפלל, זה מצווה דרבנן. אבל כל המצוות כולם, אנחנו צריכים לעשות אותן מעט בכוונה. כלומר, לעשות את המצוות שאנחנו מצווים, אבל בכוונה, במחשבה, ולא סתם. אבל התפילה היא מצווה אחת מן התפילות, היא דרבנן, ולא דאורייתא. בסדר? זה החילוק בין הרמב"ם לרמב"ן בנושא האם תפילה היא דאורייתא או דרבנן. אבל בואו נראה מישהו שמע פעם על הרב חיים מוולוז'ין, רב חיים מוולוז'ין, בנפש החיים. שמעת על זה פעם על השם הזה?
כן.
שמעת? מה?
חיים מוולוז'ין.
איך? נכון. עיר שהייתה באירופה. איך? מספיק. ובואו נראה מה אומר נפש החיים. בשער השני פרק י"ג אני אקרא. אלא העיקר בעבודת התפילה, שבעת שהאדם מוציא מפיו, שימו לב. בואו תראו איך מגדיר נפש החיים, מה זה מעט תחנונים בכוונה. שבעת שהאדם מוציא מפיו כל תיבה מהתפילה, יצייר לו אז במחשבתו, כלומר ידמיין. במחשבה, אותה התיבה באותיותיה, כלומר אותה מילה איך שהיא כתובה, אהבה, א' ה' ב' ה', בדמיון, לא רק מול העיניים, ולכוון, ועכשיו אוקיי, מה אני עושה עם זה? ידידי היקר, מותו, תקשיב לשם. מה אני עושה עם זה, עם המילה באהבה? אומר, נפש החיים יכוון להוסיף על ידה כוח הקדושה שיעשה פרי למעלה להרבות קדושתם ואורן, וכן עיקר עניין התפילה הוא לעלות ולמסור ולדבק נפשו למעלה. כלומר שאני מתפלל, אם אני אעשה לפי נפש החיים, מתי תיגמר תפילת שחרית בישיבה?
מה?
תתחיל בשבע וחמש דקות? תיגמר בעשר? אם אני תראה לי כל מילה, לחשוב עליה ולכוון שאני מוסיף בזה כוח קדושה בעולמות העליונים, אז זה צריך, לא.
מה,
כל מילה? לא, אני נסתם עכשיו, אמרת דבר בלי כוונה, בלי לחשוב.
לא, במה אתה לא?
לא, אתה אומר, למשל, למשל, זה מה שאומר, אתה באמת רוצה להתפלל בכוונה, זה מחייב אותך לחשוב על מה שאתה אומר.
מה, כל מילה?
כל מילה. כי אתה אומר כל מילה.
אחר, חמש שעות.
אני מכיר את כאן אנשים.
מה פתאום?
שלוש? שלושה מניינים. מתחילים בראשון. כן, אז הם מעריכים מאוד בתפילה. התפילה היא תפילה שצריכה להיות מכוונת. אנחנו גם הגענו לתפילה, וזה לא מה שמדבר פה השולחן ערוך, הוא מדבר על תחנונים. בלילה, תקראו חצות, אבל זה גם תפילה. לכן, תסתכלו בדף הבא, לפקודה. רבי צדוק מלובלין אומר, מישהו חסר במקום מספר 10, הוא מבקש השלמה. אדם עכשיו חסר לו משהו, הוא מבקש שישלים לו את החסר, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה לו. וכמו שכתוב קרוב השם, נשברי לב ודעי רוח יושיע, השם יתברך מכוון לעזור. ונשברי לב, ומיד יבוא השם שאל. איך אנחנו באים לתפילה? בתור נשברי לב?
לא בדיוק.
לא בדיוק. אני בשם עדינה. אנחנו באים לומר את הטקסט. אז, לא הבנתי, איפה הכוונה? אני צריך לכוון בתפילה. אומר הרבי צדוק, הכהן מלובלין, שאם אדם בא מתוך הבנה שהוא חסר באמת, הוא מבקש על זה, כבר הוא ייתן לו. אתה מוכן להסתובב בבקשה? וזהו. לבוא מתוך תחושת החסר. ברוכים היה את זה אחד השיעורים שהתחלנו לשיר פה תפילה לעני כי יעטוף, זה היה בליקודי מוהר"ן משהו. לבוא כמו עני בפתח. כשאדם דופק את הלב בדלת ופושט יד. אתם יודעים מה הוא מרגיש לפני שהוא דפק בדלת? הוא היה מעדיף רק לא זה, מה שאתה רוצה, רק לא המושג.
לא?
אנחנו רואים בני הקדוש ברוך הוא כעניים. אני לא מדבר על השקרנים, אני מדבר על אדם מתוק, אני לא מדבר על השקרנים, אני מדבר על אדם עני באמת, הוא מתבייש לבקש. מתבייש, לא נעים. אנחנו עומדים ודופקים בשערים של הקדוש ברוך הוא ואומרים לו רפואה, פרנסה. תעמוד באמת מתוך הבנת החזר שלך, תראה איך שאתה תכוון במילים כמו גדול. אתה תהיה ברור לעצמך. אתם סיפרתי לכם פה את הסיפור, נכון, על אהוב שביקש במדבר חמור. סיפרתי לכם פה.
כן,
כן. הוא קיבל חמור לשחות. אתה תכוון מה שאתה רוצה, תסביר. תהיה מדויק. כן, תהיה מדויק. זה נקרא טוב. מעט החלוני בכוונה. לכן ממשיך הגמרא, וזה מה שאמרת מקודם, אחי עתיקה, במקום מפה 11.
אתה לא מבין שרושם לי, מי זה המצוות מערכות פעי דיית על החלוני, שמדני, רבי עקיבא.
רבי? רבי אלעזר.
רבי אלעזר אומר, עושה תפילתו קבועה, אין תפילתו
תחלוני. מי שעושה תפילתו קבועה, אין תפילתו תחלוני. אומר רבי עקיבא, סליחה, רבי אלעזר, מי שמתפלל כמו שאנחנו מתפללים, קוראים טקסטים. אנחנו לא מתחננים באמת. איפה באמת אנחנו מתחננים? פתאום אנחנו מתחננים, אבל ככה ברצינות, ברצינות, שיש לנו
בצרה,
אנחנו בעלי תפילה פרטית שלנו. שם אנחנו מכוונים הדמעות לפעמים. תלוי עד כמה עמוק הכאב, עד כמה אכפתנו מהדבר. אני יכול לבכות! ואני יכול להגיד, בונה ירושלים, או השיבנו, אם אני לא אקבל מכה רצינית, אני אפילו אגיד עלי. לכן, הרעיון שאומרת הגמרא, הסתכלו במקום מספר 12, אתה אומר, זה עם התלמוד היום, אתה רוצה לקרוא על ספר? 12 בבקשה.
אתה לא מבין, תכף ברכות דף כ"ט, עמוד ב', רבי אליעזר אלעזר, אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע.
וכולי, מה היא קבע?
קבע, אמר רבי יעקב בר אלעידי, אמר רבי הושעיה.
כל שתפילתו כמסוי.
ורבנן הארמי, כל מי שאינו אומר, אומרה בלשון החלונים.
אומרה את החלונים. כלומר, יהיה פה שתי דעות. מה זאת תפילה שהיא? קבע? סליחה, כמו אחד שבא לבית כנסת תפילת שחרית קימה. כתוב שזה תפילת שחרית. ברור שפטרנו, גמרנו, תודה לאל, הלכתי, ביי. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, שאני אומר אותה, בלי באמת שאני מתחנן, בלי שאני מכוון למה שאני אומר.
פשוט אומר.
אני אומר סתם. אני לא חושב על מה שאני אומר. אני מדבר, קורא. זהו. ממילא, בין כך ובין כך, טוב מעט, תחנונים בכוונה. אז יאללה, יש לנו פה פתח, הנה איזה פתח הרמב״ם בא, והנה אני אומר לכם כבר עכשיו, זה לא להלכה, כי לא פסקו כדעת הרמב״ם, אבל אני מכיר הרבה אנשים שחוגגים על הרמב״ם, חבל על הזמן. תראו מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תפילה ונשיאת כפיים פרק רביעי בהלכת הדבר אומר, כוונת הלב, כיצד? איך זה? מה אתה אומר להתכוון? טוב מעט החנונים בכוונה, מה זה בכוונה? מה עושים? איך עושים את זה? רועי, אתה רוצה לקרוא רמב״ם? מקום מספר 13, הלכת הלווה. לא עוד. כוונת הלב כיצד? כל תפילה, שימו לנו ללשון הרמב״ם, כמה היא קשה, כמה היא לא פשוטה בכלל. דוד, אנחנו מקום מספר 13. כוונת הלב כיצד? כל תפילה שאינה בכוונה, אינה תפילה. זאת אומרת, זה שהתפללת וקראת הטקסט ולא התכוונת, לא התפללת. ואם התפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. חמוד שלי, תתחיל מההתחלה. לא התפללת. אבל אני קראתי את הטקסט, לא התפללת. תחזור להתפלל בכוונה. ועכשיו שימו לב, לכן הרמב״ם אומר, יש לנו בעיה. נו, אנחנו מכירים את עצמנו. אם אנחנו נתחיל לקרוא פעם אחת ויהיה בלי כוונה ויצא לחזור עוד פעם ולומר עוד פעם את הטקסט מה זה יהיה עוד פעם בלי כוונה אנחנו עושים את הכוונה, זה לא פשוט אז כל היום נעמוד ולא נגמור להיפלל הפעם לכן אומר הרמב״ם, תסתכלו, מצא דעתו משובשת אני יודע, מאוד מרוכז וליבו טעוד יש לו דאגות, יש לו כל מיני דברים שמופיעים לו אסור לו להתפלל לפי הרמב״ם עד שתתיישב דעתו, תרגע אתה לא בא לתפילה כשאתה מבולבל אתה לא מתפלל כשאתה לא מרוכז משה הרמב״ם אומר לפיכך הבא מן הדרך, הוא עייף אדם עכשיו בא לאוטובוס, נסע עכשיו שעה שעתיים הביתה, הגיע, יורד אין לו כוח! בדיוק לא מינכן אומר הרמב״ם תעצור אתה לא מסוגל להתפלל רגע, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו ואמרו רחמים ישהה שלושה ימים אפילו שלושה ימים לתפילה עד שיתקרר עד שהלוח מתקרר דעתו ואחר כך להתפלל ההלכה לא כהרמב״ם אנחנו פוסקים אתה להתפלל אפילו כשאתה לא מרוכז אבל תראו את תפיסת העולם של הרמב״ם תפילה חייבת להיות מכוונת טוב, טוב דוד, חמוד, תקרא לך את הציין
כיצד
היא הכוונה, אוקיי, בסדר אז איך אני מכוון את הדברים שלי, את החנונים שלי, את החיות שלי?
שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה לפיכך צריך ליישב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו ואחר כך להתפלל ונחלו בתחנונים ולא יעשה תפילתו כמי שהיה נושא מסעור
מסע כאילו
מסע לו משליחו והולך לו
זהו אומר אבא קודם כל תבוא לבית הכנסת תבוא לתפילה אתה קודם כל נושב נושב מרגיע את עצמך ולא בא בעיצה תוך כדי נשימות ככה אתה תלמדי התפילי אתה לא יכול להתפלל ככה תבוא לפני כמה דקות תרגע תרגם בנחת לפיכך
רגע הנה שכחה צריך לשב מעט אחרי התפילה ואחר כך להתפטר
וגם אחרי התפילה אתה לא ישר בורח בית הכנסת למה מה זה מראה? שכאילו מה? אתה אומר בואו שפטרנו יאללה טוב שנגמר לכן
חסידים הראשונים היו שואלים שעה אחת קודם תפילה ושעה אחר אחר תפילה הוא מערכים בתפילה שעה
בתפילה שעה הבנתם במה שהגמרא אומרת?
מי שלא יכול לחכות כאילו אחר
כן לבוא לפני, להירגע, להתפלל ואחר כך גם אחרי זה מחכים, לא בורחים מיד
אבל מי שלא יכול שעובד
רגע, בסדר, נגיע
מי שפשוט צריך לרוץ לאנשים
תכף
שעה זה בדיוק שעה כאילו? זה ממש שעה
לא, זה הגדרה של זמן הגדרה של זמן
שעה
אוקיי? מי שצריך לרוץ, ללכת, טוב, אז אנחנו נגיע בהלכות תפילה, נראה שיש כל מיני דרכים, מתי, כן, איפה אפשר להקדים, איפה אפשר לצאת אבל זה לא הנושא שלנו, אני רוצה לצמצם ולסיים את הנושא שלנו כתוב ללוח כי אחר כך אנחנו נעבור למשנה ברורה ונראה מה הוא אומר לגבי הנושא הזה באתו רבי יעקב בן אשר ואומר על הסימן שלנו, בהלכות תפילה, סימן צד ח, שימו לב חמוד, כן זה מסוכן מאוד אומר הטור המתפלל צריך שיכוון ליבו שנאמר תכין ליבם פירוש שיכוון פירוש המילות שמוציא בשפתיו ויחשוב כאילו שכינה כנגדו שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד ויעיר הכוונה עכשיו שימו לב ויסיר כל המחשבות התורדות אותו, זה מה שאנחנו קוראים מחשבות זרות בתפילה עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו מה אני בתפילה צריך לחשוב? זה על מה שמופיע מולי כתוב כל דבר אחר לא נכנס ואם הוא דפק בדלת כאן לא פותחים יש סיפור חסידי שבא איזה חסיד לרב שלו, אמר לו, הרב, אני כל מה חושב, מחשבות דמות, מדי מחשבות, אני לא מדי להתפצע. אמרו, תגיד לי, אתה משוכנע שהן באות? הוא אומר, כן, מה, אני יודע, אני כל מה חושב את הדברים אחרים. אמרו, תגיד לי, שדופקים את לך בדלת, מנהג העולם שמסתכלים כזה מאחור לראות מי שם, נכון? מנהג העולם. תגיד לי, או בלוח, או, כן. או שואלים, מי זה? נכון? לא פותחים לכל אחד. אתה פותח רק למי שאתה רוצה, לא?
נכון.
אתה מכניס הביתה רק מי שאתה רוצה שייכנס.
נכון.
זה, אנו. אומר לו, גם במחשבות שלך. במחשבות שלך, הן דופקות בדלת. תסתכל מי זה, אל תפתח.
זה לא דופקות.
אל תפתח. תקרש אותה מהבית. תלוי בך. לכן, אומר לנו, הטור, אתה צריך לשלוט על המחשבות שלך. בבך, במקום מספר 15, ואומר לפי זה, אם לא אמרה בלשון תחנונים, אדם לא יתפלל בלשון תחנונים. אפילו דיעבד לא הווה תפילה כמו הרמב״ם. הוא לא יתפלל. אפילו בדיעבד. וצריך לחסום ולהתפלל. הוא אומר, תמה, למה לא כתב רבינו את זה? למה לא כתוב את זה בהלכה? שאם אדם יתפלל בלי לכוון, צריך לחסום ולהתפלל. שמעתם פעם על הספר מגיד נשרים, אותו מלאך שהתגלה למרן, רבי יוסף, רבי יוסף קארו. יש ספר שבו הוא כתב כל מה שהוא אמר לו. אז שימו לב, הוא כותב, אומר לו, להיזהר מלחשוב בשעת התפילה מחשבה, אפילו של תורה ומצוות. אומר מלאך לרבי יוסף קארו, שכשאתה מתפלל, אפילו הפסוקים מן התורה או על קיום מצוות אחרות, אסור לחשוב. אתם יודעים מה זה מחשבה זרה? אפילו מחשבת מצווה. בזמן התפילה אסור. כל שכן דברים אחרים. כמה אדם צריך להיות מכוון, מרוכז, במה שאומר בתפילה. וכי אם בתיבות התפילה עצמם, זה רק במה שאתה עסוק עכשיו, תהיה ממוקד ולא מפוזר. טוב, אנחנו נדלג. תלכו למקום מספר 18. תסתכלו מה אומר רבי נחמן. כן, בכבוד.
זה מעורר תורה מעט, אלא
עיקר
התפילה תלוי בלב, שישים כל ליבו על הלב, דהיינו שיקשור מחשבות הלב והיטב לדיבורו תפילה. לא יהיה ליבו רחוק מהדיבורים, רק שהוא ישמע היטב מה שהוא מבזל.
יפה, כלומר אדם צריך להשמיע לו באוזניים את מה שהוא מדבר.
זה הפוך.
בלחש, ושיתרקד מה שמוציא מהפה. זה חובת האדם. זה תפילה וכוונה. תקשיב למה שאתה מוציא מהפה. מתי המחשבות באות יותר? כשאדם לא מוציא מהפה, הוא קורא בעיניים, זהו. אז המחשבות חופשיות.
שלום מתכוון.
ברגע שהאדם קורא בקול, אז המוח מחויב להתרקד במה שהוא קורא.
זה בוא נגיד 70%
יפה, לכן, נכון. ולכן התפילה חייבת להיות בלחש, אתה שומע. כי אז זה עוד פטנט לי לא לתת למחשבות זרות להיכנס. כי ראינו שהמלאך מצווה על מרן שלא יחשוב בתפילה אפילו על מצוות. יש סיפור ידוע, הרי מרן היה חי בתקופת רבנו ארי. והם התפללו באותו בית כנסת, וזה היה בזמן שמרן כתב הלכות הפסח. ובאמת כן, הוא כתב הלכות פסח, והוא הלך להתפלל. באמצע התפילה עלתה לו שאלה בנושא של מגע של זיעה בגרעיני חיטה. האם הזיעה היא עוד מים? ונוגעים בחיטה, אם החיטה טיפלה את המים, אז אחרי 18 דקות זה יהיה חמץ.
ומה
זה מגע של... אז הוא זו, מה היה? הוא ראה שאיך היו מעבירים את הגרגירים מן השדה אל החנויות, היו על החמורים עד, היו שמים כזה מין עוקף, מבד, שהיו לו בצד שני סכים, כן? ואז הם ממלאים את הסכים, וככה החמור היה הולך עם זה. עכשיו מה קורה? החמור מזיע. הסכים נוגעים בגוף שלו, זה סופג זיעה. אז כל הצד שנוגע בגוף של החמור, סופג לחוט, סופג לחוט, הנה אחרי שבונה עשר דקות, זה נהיה חמץ. הוא התלבט וזה תוך כדי תפילה. אחרי התפילה, בא אליו מורנו הרי ואמר לו, אבל לא עושה קארו, מה זה? בתפילה מתפללים, לא חושבים על הלכות. טוב, מה זה הדבר הזה? בתפילה, מחבלים למילות התפילה. אבל זה חשוב, זה קודם, סליחה, בתפילה מתפללים, זהו. לא עושים של דבר אחר. לכן, ממשיך, רבי צדוק מלובלין, במקום מספר 19, יוסף, אתה רוצה לקרוא? לפחות?
רבי צדוק מלובלין, זה דקת ה...
צדיק למד א',
אני מתפלל במקום שאפשר להתבלבל באמצע, ויש פלילה קצרה שלא
להתבלבל בה. לא, שימו לב, אומר רבי צדוק, אם אתה נמצא במקום שאתה יכול להתבלבל, אתה דוגמה, עכשיו אתה נמצא בשוק. יש בצד שני של השוק בכנסת, נקרא זה הרי חמאס. כן? עכשיו, אתה שם לב, וואלה, עוד רגע, זהו, ברח, ברח זמן מנחה. אתה לא תספיק ללכת לשם, לא תספיק. אז אתה תופס איזה מקום ככה בשוק, מוצא איזה מקום נקי, איזה פינה, נצמד איזה חנות סגורה, ומתחיל להתפלל, אומר רבי צדוק, בסדר, אבל איזה תפילה אתה מתפלל? קצרה. למה? כי אתה יכול לבלבל פה, אנשים הולכים, באים, חש, זה, זה, אתה לא יכול להתפלל. אתה מתפלל תפילה קצרה. הלאה.
גם כיום?
גם כיום. כיתום
מעט בכוונה.
הנה, שימו לב, כיתום מעט בכוונה, זה מה שאומר לנו פה מרן. מהרבה ולא כוונה. ותשים לב, השאלה הכי מה שענית, שאלת. וכן?
וכן, בכל
עניין
בזמן שאין יכול להתכוון
לכל
תפילה,
מתפלל תפילה
קצרה,
כל פעמים. בכוונה!
מה יש תפילה קצרה?
עדיף!
מה היה כאילו?
אנחנו נלמד את זה כשנגיע בזה. תקרא תפילת אבינו. עדיף מעט בכוונה, מהרבה ולא כוונה. ובואו נסתכל ובזה נסיים, באת בזמן, מה שכותב הרמ"א להלכה, לאשכנזי. אומר הרמ"א, באורח חיים ק"א, אות א', והנה, ועכשיו, אין חוזרין בשביל חסרון כוונה. כלומר, לא כדעת הרמב״ם, לא כדעת החוסקים או אחרים שאומרים שאם אדם לא יתפלל כמו הבח בכוונה, צריך לחזור ולהתפלל. למה? שאף בחזרה, שיתפלל עוד פעם, קרוב הוא שלא יכוון. כן, למה יחזור? מה ההיגיון?
למה יחזיר?
כן, כאילו, למה יחזיר אותו? אני רוצה אולי לסכם, גם למי שהיה היום ככה קצת בקשיים בכוונה, קשיים בביקוד. ההגדרה של מרן, מה שהוא כותב, תסתכלו כולם, גם אתה בכבוד, סליחה, במקום מספר אחד, מה שכותב בשולחן ערוך להלכה, וזה בשיעור שלנו היום, אנחנו נראה בשיעור הבא בעזרת השם, יש לנו מורה על זה. מה שאומר מרן, טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות ולא כוונה, אומר מרן, זה לא רק כלפי תיקון חצות או תפילה, אלא בכלל, גם לגבי המצוות. אדם צריך להיות מכוון מטרה, ממוקד, אם זה בלימוד תורה גם. לימוד תורה, יש שתי דרגות בלימוד תורה, נשמע ושלא נשמע. שלא נשמע זה לא בכוונה. אני לומד בשביל ציון, אני לומד בשביל תעודה, אני לומד בשביל לקבל תעודה שאני תמיד חכם כזה או אחר. זה לא בכוונה. לימוד תורה נשמע זה לימוד שאין לי שום דבר אישי שאני בונה עליהם. אני לומד. כי אני מצווה ללמוד. והיה, טוב, אחר כך שאלו אותי שאלות ואני יודע מה לענות, טוב, בצלע, אני קיבלתי תעודה. אבל היה שלי בלימודים הוא לא לתעודה.
לבגרות.
אלא, זה לא נשמע. אלא, כי אני מצווה ללמוד תורה ואגיד, תבוא, יומם, בלילה, נקודה. מה יצא מזה לא יודע, זה לא מעניין. זה לא המטרה שלי. אז כל העולם של היהודי שומר התורה והמצוות, תזכור את הכלל, טוב מעט נחלונים בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. הלכה למעשה שאף אחד לא יתבלבל פה ולא יבין לא נכון, ולכן השארתי את הרמה לסוף. היום אנחנו חייבים להתפלל, ללמוד תורה, לקיים מצוות גם בלא כוונה. מי שזכה, מי שיזכה, מי שיעבוד על עצמו ויתחיל לעבוד על הקטע הזה, כשהדברים שהוא עושה יהיו מכוונים, חשיבה, עיון, לפני שהוא פועל או מדבר, עד באמת הוא יזכה למדרגה של טוב הרבה בכוונה, ואם לא, בלאו הכי אנחנו מחויבים. יום טוב לכולם.